עכשיו ברדיו חיפה וב-99.5 5. איך שיר נולד, הסיפורים שמאחורי השירים. מגיש רועי כץ.
שלום לכם, חג שמח. אתם מאזינים לרדיו חיפה, אנחנו בתוכנית איך שיר נולד, הסיפורים מאחורי השירים. אני רועי כץ, איתי באולפן הטכנאי אלון מגדל, וכעת אני שמח להגיד שלום וחג שמח ליורם טהר לב.
חג שמח.
אנחנו נשוחח בשעה הקרובה על תהליך היצירה המפואר שלך עשרות שנים, אבל לפני שאני מתחיל ככה לדבר על שירים ספציפיים ועל תקופות מסוימות, אני חייב להתחיל ולשאול כמעט את השאלה המתבקשת. למה אתה לא כותב יותר שירים?
כן, זו שאלה ששאלו אותי כבר הרבה פעמים. אין לי צורך לכתוב שירים. זאת אומרת, אני עברתי לכתיבה מסוגים אחרים לגמרי. למעשה אני בן אדם יצירתי. אני יוצר בכל התחומים כמעט ש... כל תחום שאני נגעתי בו, אני גם יצרתי בו. זאת אומרת, אם אני נניח משחק שחמט, אז אני חיברתי חיבורים בשחמט, ביצירות של שחמט, בציור. אני מצייר, הייתה לי תערוכת ציור, היה לי שני ספרים שאני איירתי אותם בעצמי, ספרי ילדים שלי. והכתיבה גם כן, הכתיבה היא החלק העיקרי של העשייה היצירתית שלי, במשך שנים עסקתי בכתיבת שירים. אגב, לא לאורך כל השנים שאני... כאילו הייתי בתוך התחום הזה, אני גם כתבתי, אני רוב, זה תקופות יותר מרוכזות כאלה של כתיבה, ואחר כך עברתי לכתיבה של דברים. היום אני עוסק בכתיבה של ספרים, של...
יותר מ-100 ספרים הוצאת, ואתה מופיע, ואפילו...
לא, יותר מ-100 ספרים, אבל קרוב ל-100 ספרים.
יורם תרלב, תנסה להיזכר עבורנו בדרך שבה נוצרו חלק מהלהיטים הגדולים שלך. האם קודם הייתה המנגינה ואחר כך המילים? האם אלו היו שירים שממש הוזמנו על ידי חלק מהגורמים שביצעו אותם בסופו של דבר, במיוחד הלהקות הצבאיות?
הוזמנו שירים לתוכניות, הייתי אומר, מערכים בודדים בתוך הלהקות הצבאיות. שם אני באמת כתבתי גם שירים שאני כתבתי ביוזמתי, אבל גם שירים שהיו, הייתה להקה זקוקה להם, למשל שיר, להקת פיקוד מרכז הייתה חייבת לשיר בכל תוכנית שיר על הצנחנים. אז בתוכנית הזאת היה שיר על הצנחנים הזה, וככה אני הגעתי לכתיבת גבעת התחמושת, כי בעצם היה לי כבר שיר על הצנחנים, שיפתח עליי, שיפתח. אז אמרתי, אני כבר כתבתי, מה שהיה לי לכתוב, כתבתי. אבל הם אמרו, אנחנו חייבים עוד שיר גם, יש התוכנית עוד אחת. בקיצור, נאלצתי להתחיל לנבור בחומרים ולחשוב מה הדבר שאני יכול למצוא. ואז בדיוק התפרסם הגיליון של במחנה שסיפר את הסיפורם של מקבלי הצלשים. ושם גיליתי שהצנחנים לחמו בגבעת התחמושת, וזה הביא אותי לכתיבת השיר על גבעת התחמושת. לא הזמינו ממני שיר על גבעת התחמושת, אבל ביקשו ממני שיר על הצנחנים. ואני איתתי אותו לכיוון של גבעת התחמושת. אותו דבר, לא הזמינו ממני את השיר ישנן בנות, אבל כל להקה, זה גם כן אחד החוקים שהיה, בכל להקה היה חייב להיות שיר בנות. אחד, שהבנות שרות לבדם. אז אמרתי, רגע, כבר כתבתי, הוא לא כל כך חכם, אני יודעת. עכשיו אני כתבתי, הוא פשוט שריונר. אז כתבתי, אמרתי, טוב, אז ישנן בנות שיוצאות עם כל אחד.
ישנן בנות אשר רוצות כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד אין מוכנות לצס מיד איתו אפילו עד לילה. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, מי שאין לי תחון איני יוצא גם ארגון.
כמה אתה מופתע מאיך שהקהל מקבל את זה, מאיזה להיט ענק זה הופך?
קודם כל אתה מופתע תמיד, בתחומים האלה אתה מופתע כל הזמן, בכלל בתחומי יצירה אתה מופתע. השיר הזה, הופתעתי ממה שקרה לו, כי אני גם, כשאני כתבתי אותו, למחרת כבר הזמינו אותי לחזרה, לראות את השיר גם מולחן, גם מעובד וגם עומד על הבמה, עם העמדה של הבמה היא דני ליטאי, הלחן של יאיר רוזנבלום, שהיה גם המנהל המוזיקלי של הלהקה. וזה עשה לי צמרמורת, זאת אומרת, היה איזו תחושה ש... באמת, נוצר כאן משהו מצמרר. איזה הצלחה תהיה לשיר, אף אחד לא יכול לדעת. אבל את התחושה הראשונית של שמיעת השיר בפעם הראשונה, היולי, בתולי, כמו שהוא, זה עשה לי את זה אז, וזה עושה לי את זה עד היום. כי באמת, העדויות של הלוחמים הן יותר חזקים, העדויות יותר חזקות מכל טקסט שמשורר יכתוב. וכשאתה אומר, אלה הדברים שנאמרו על ידי לוחמים עצמם, זה כבר כוח עצום שזה נותן למילים. שאין משורר שיכול להגיד, אני הייתי בודדים המשורים שיכולים להגיד, לחמתי וכתבתי את זה בגוף ראשון. מעטים. רובם לא לחמו, אבל כתבו את השירים על הנופלים ועל החללים ועל הקרבות. אז כאן זה היה עדות אמיתית של לוחמים, זה אני חושב שיצר את ההרגשה של הצמרמורת שעוברת בשמיעת השיר.
בוא נשמע.
היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת, לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו.
בשתיים נכנסנו דרך הטרשים לשדה האש והמוקשים. של מיעת התחמושת. מול בונקרים מבוצרים ומרגמות מאה עשרים, מאה וכמה בחורים על גבעת התחמושת. עמוד השחר עוד מוקם, חצי פלוגה שכבה בדם, אכלנו כבר היינו שם בגבעת התחמושת. בין הגדרות והמוקשים השארנו רק את החופשים, ורצנו עבודי חופשים אל גבעת התחמושת.
באותו רגע נזרק רימון מבחוץ, בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים, מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב, שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע, עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר, איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו טיהרנו את הבונקרים בפנים, עד שנפגע בראשו ונפל פנימה.
ירדנו אל התעלות, אל הכוחים והמסילות, ואל המוות בבחילות של גבעת התחמושת. ואיש שענה לא שאל, מי שהלך ראשון נפל, צריך היה הרבה מזל על גבעת התחמושת. מי שנפל נסחה בחור, שלא יפריע לעבור עד שנפל הבא בתור על גבעת התחמושת. אולי היינו אריות, אך מי שעוד רצה לחיות, אסור היה לא להיות על גבעת התחמושת.
החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה, קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.
שבע ועשרים אל בית הספר לשוטרים, אספו את כל הנשארים מגבעת התחמושת. השן עלה מן הגבעה, השמש בא מזרח גבעה, חזרנו אל העיר שבעה מגבעת התחמושת. חזרנו אל העיר שבעה, השן עלה מן הגבעה, השמש בא מזרח גבעה על גבעת התחמושת. על בונקרים מבוצרים ועל אחינו הגברים שנשארו שם ל-20 על גבעת התחמושת.
עכשיו ברדיו חיפה וב-99.5 חמש. איך שיר נולד? הסיפורים שמאחורי השירים. מגיש רועי כץ.
גבעת התחמושת. אנחנו בשיר נולד, הסיפורים מאחורי השירים, כאן ברדיו חיפה, עם יורם תהרלב. יורם, סיפרת פעם ברעיון שהבריטים שהגיעו לקיבוץ יגור, בו נולדת, הם החרימו לך את ספר השירים הראשון שלך.
כן, לא הייתי קורא לזה ספר. היה לי מחברת שבה כתבתי את השירים. שבעצם ההורים שלי הביאו לי מתנה מאוד מחברת יפה, כשהייתי שאני אכתוב בשירים, כי הם רצו לעודד אותי ככותב. זאת אומרת, הם ראו שכדורסלן אני כבר לא אהיה. אז רצו לעודד את הכישרונות הכן קיימים בזה, הציור וכתיבה.
אתה זוכר את השיר הראשון שכתבת?
לא, אני לא זוכר. אבל אני בטוח שכל ילד יש לו באמתחתו שירים שהוא כתב כשהוא היה ילד. הילדים ממציאים שירים כל הזמן, וגם אני הייתי ממציא. אני זוכר שהבן שלי יום אחד חזר מהגן ואמר, אבא תשמע איזה שיר המצאנו בגן, והוא שר לי ככה, הורה הלכתי אחורה, נפלתי לג'ורה, יצאתי מצופה. ואני בהתחלה רציתי לנזוף בו, איך אתה מקלקל שיר, מיוחד שיר שאבא שלך כתב. אבל אחר כך נזכרתי שככה גם אני התחלתי, לא רק אני, כל הילדים היו ממציאים שירים על מנגינות קיימות ושרים שירים מצחיקים. לפי דעתי הצורך של הילדים לחרוז חרוזים הוא מאוד חזק, הוא דחף שקיים בכל אחד. הם מאבדים את זה עם השנים, רבים מאבדים את זה עם השנים. אלה שנשארים ילדים ממשיכים לכתוב.
בין עצי היער על גזעו השר, כבד ימים וסער, עץ אלון ניצר. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצב בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובי שיריי כולם? פעם בשנות אלף דוכיפת זהב באה ומסמרת שיר תוגה עליו. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצב בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שיריי כולם? כשעורף את שירה ינצור ללילות החורף, ללילות הכחור. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצב בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שירה בליל קור ודלף כאן אוהל צר. פעם בשנות אלף ישמעו הוא שר. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצב בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שיריי כולם?
איך שיר נולד, הסיפורים מאחורי השירים, אנחנו בספשייל חג עם יורם תהרלב. בקיבוץ, הוריך, קיבלו את זה יפה? את העובדה שאתה יודע, הילד לא רוצה אולי להיות חקלאי, או לא רוצה להיות דברים אחרים.
לא רוצה, זה מוגזם, הוא לא יכול, הוא לא...
שהאתוס הקיבוצי והציוני ככה רומם ודאי בשנים האלו של תחילת שנות ה-40, והוא חורז.
כן, קודם כל ההורים שלי אהבו אותי, ואבא שלי כתב שירים, מאוד היה חשוב לו שאני גם אכתוב שירים, הוא ניסה לטפח את זה. אבא שלי, כשאני נולדתי, כתב שיר שאני רק זוכר את הבית הראשון שלו. אל הנער הזה התפללתי האל, ובטרם נזרע עוד ברחם, הקדשתיו לעמל בשדמות ישראל, לעמוס עול עמו עלי שכם. זה אבא שלי כתב כשאני נולדתי. זאת אומרת, הוא הטיל עליי כבר משימה אז לעבוד ולהזיע בשדות. הוא רצה שאני אהיה משורר, והוא נפטר מאוד צעיר בגיל 49, ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות משורר. זאת אומרת, הדברים הראשונים שכתבתי היו שירה כזאת, היא בסגנון של השירה של אז, של עין הלל ושל וולט ויטמן, אתה יודע, מין שירים כאלה שגם פרסמתי בעיתוני נוער. לא מעט שירים, וכשאבא שלי נפטר, אמרתי, אני הולך לכיוון הפזמונים, אני רוצה את כל המסרים שלי וכל מה שיש לי להגיד, לעשות בדרך שאני אוהב. תמיד אהבתי שירים, תמיד הקשבתי לטקסטים של השירים, תמיד היו לי משוררים שרציתי ללמוד מהם ולעשות כמוהם. אמרתי, אני אלך לתחום הזה.
ארצנו הקטנטונה, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחיפה, קבליני אל שיריי, קלה יפהפייה, פתחי לי שערי, אבוא במודיה.
אחד הדברים שהתהדרנו בהם הרבה מאוד שנים בתרבות הישראלית, זה היכולת לקחת שירים, אפילו שירי משוררים, ודאי טקסטים ברמה גבוהה, להצמיד להם מנגינה ושהם יהפכו להיטי ענק. נדמה, מבלי להיות כאן ביקורתיים מדי או לחטות בנוסטלגיה, שחשיבותה של המילה בתוך המוזיקה הפופולרית, החשיבות הזו מעט פוחתת.
כן. אני חושב שאנחנו רואים את זה. ההידרדרות מבים-במבום לטודו-בום. זאת אומרת, יש איזה, החשיבות של המילים הולכת ופוחתת, והחשיבות של הייתי אומר, מה אפשר לעשות עם השיר? זאת אומרת, האם אפשר לרקוד איתו? האם הוא מתאים לחתונה? האם הוא מתאים לכל מיני דברים, התאמה כמין סחורה שניתן להתאים אותה, היא הפכה ליותר חשובה מאשר המסרים שהשיר מעביר. אז באמת, היום משמיעה שטחית, אני לא אומר לך שאני יושב ושומע את כל השירים שנשמעים ברדיו, אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון, הוא אנשים, כמובן שיש משוררים וכותבים ויוצרים ופזמונאים שחשובה להם המילה, אבל באופן כללי למוזיקה של העם, זה פחות חשוב. זאת אומרת, בגלל זה יש כל כך הרבה שירים דומים אחד לשני, והמשוררים לא מחפשים דרכים משלהם להגיד דברים אחרים, אלא אומרים, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, אני עזבתי אותך, את עזבת אותי, ואומרים את זה באלף שירים, באותה צורה כמעט. הצורך של היוצרים, הייתי אומר, האמיתיים, הוא באמת לגלות פנים חדשות. וגם בתחום של הכתיבה של היום, שהיא מופרטת, יש פנים חדשות ומתגלים דברים מאוד מעניינים ומורכבים על החיים ועל המשפחה ועל הילדים ועל זה. מתגלים דברים.
ומתהלך בארץ בתרמיל ובמקל, ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת אכן אותה הארץ, זאת אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה, ומתחת לאספלט לבנייני הרעבה מסתתרת המולדת ביישנית וענבה. ויתהלך בארץ בתרמיל ובמקל, ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, אותך אליה כמו אל ארץ אהבה.
בחרמי עצי הזית ומסתור המעיין עוד שומרים על חלומה בחלומנו הישן. בגגות עוד ממהר ילדים על השבילים,
בתרמיל ובמקל, ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל.
ויתהלך בארץ בתרמיל ובמקל,
עכשיו רק נאמר גם למאזינים שלנו שהם מעט צעירים יותר, וגם לכאלו שמשום מה אינם מכירים את גוף העבודה שלך, שאחד הדברים המדהימים זו באמת היכולת לכתוב להיט ללהקה צבאית, אבל גם לכתוב לזוהר ארגוב, לכתוב את ברבא אבא, לכתוב לחלונות הגבוהים, ז'אנרים שונים לגמרי אחד מהשני, ובכל מקום, במידה רבה, לייצר נכס צאן ברזל.
טוב, זה שבחים שאני לא רוצה להגן עליהם, אבל אני חושב, תראה, אם הייתי אומר ככה, הדברים שאני הייתי אומר, הם חשובים לי ביותר בכתיבה, זה דברים, כמו שאמרתי קודם, שהם שונים ממה שאני שמעתי בשירים אחרים, או מה שניתן לשמוע. זאת אומרת, שירים שאו במבנה שלהם, או באוצר המילים שלהם, או בפיתוח של הרעיון שלהם, הם לא דומים לאף שיר אחר. אז אם אני לוקח שיר כמו ארצנו הקטנטונת, הוא מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו, הוא דומה לשירים אחרים רבים שכתובים על ארץ ישראל. אבל אם אני לוקח גבעת התחמושת, אין שיר שדומה לו. אם אני לוקח את יול מוישה סלומון, וההכנסה של המיסטיקה לתוך ההיסטוריה, אין שיר שדומה לו, או על כפיו יביא, שמביא דמויות של בעלי מלאכה, שיותר היו קיימים בגולה מאשר בארץ ישראל, אז הם שירים בלי אחים, ואני חושב שהשירים בלי אחים, הם השירים שהם מושכים אותי לחפש אותם. ואני, חלק מהם הצלחתי למצוא, וחלק לא.
נגר אחד מוזר הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר שנים חולם הוא שיזכה לו על סודו שומר ומחכה לו מתי כבר יגיע היום ברחובינו הצר גר סנדלר אחד מוזר הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר מדפיו הריקים מחוסים באבק כבר שנתיים מונח המרצע בשק יושב ומחכה לו כבר שנים חולם הוא שיזכה לו על סודו שומר ומחכה לו מתי כבר יגיע
חזרנו, רדיו חיפה עם יורם תהרלב כאן באולפן. יורם, אתה זוכר שירים שבחרת מסיבותיך שלך לגנוז אותם? כתבת אותם, יצרת אותם, קראת אותם, אמרת, הם יישארו במגירה.
אני בטוח שיש כאלה, ואני בטוח שיש שירים שזמרים אמרו לי תשמור אותם במגירה. ואני בטוח שמכל הדברים שאתה תגיד, יש. מכל דבר, אתה מבין שאתה כותב כל כך הרבה שירים, בכל התנסית. אבל להגיד מה הם השירים שבאמת הייתי רוצה לשמור במגירה, אתה יודע מה, אני לא זוכר את זה בצורה הזאת שאתה מציג את זה. זאת אומרת, יש שיר שאני אומר לעצמי, נניח, לא גמרתי את העבודה עליו, הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק זה, אז אני אומר, אני לא אכניס אותו לרפרטואר, אני לא אתן אותו להלחנה. זה לא אומר שהשירים שכבר כן כתבתי, אין לי ביקורת עליהם. זאת אומרת, גם עליהם יש לי ביקורת. אבל אני לא חושב שיש לי איזו רשימה של שירים שאני אמרתי לעצמי, זה שיר לא ראוי ואני אגנוז אותו. לא זכור לי.
אז אני אכנס לשאלה הזו מכיוון אחר. שירים שאתה אולי, אתה יודע, גם ממרחק השנים, ויש כבר מרחק לא מבוטל, אומר, הם יכלו, היו להישאר במגירה. אני קצת מצטער על זה שהם התפרסמו.
תראה, זה נושא של איזון בין השירים שמאוד היו חשובים לי שהתפרסמו, לבין השירים שלא היו חשובים לי, אבל הם התפרסמו. זאת אומרת, כמו שהזכרת את החלונות הגבוהים, השיר אינך יכולה. אינך יכולה הוא שיר בעיניי, מבחינת הטקסט שלי, הוא לא חשוב. הוא שיר דומה לשירים אחרים, הוא שיר זה, מבחינת הפופ הישראלי, הוא שיר הראשון שנעשה.
קלאסיקה מטורפת.
קלאסיקה, קלאסיקה. אתה יודע מה, אני מצטט כאן, אני חושב שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר, הוא אמר, השירים והזמירות והפזמונים, לא משנה, נכתבו על ידי אנשים בעלי לשון ומליצה. אבל אחר כך הורתבו יפה יפה בדמעותיהם של ישראל ונעשו סליחות. זאת אומרת, לא המשורר קובע מה יקרה לשיר או מה יוכנס לתוכו. המון שפעמים אני שומע ביקורת על התקווה. שהתקווה הוא שכתוב לא טוב, הוא שיר מאוד לא חשוב, אבל מה שהמטען שיושב על התקווה מאז שהוא נוצר, אותו הוא עושה את השיר, לא המילים של המשורר נפתלי הרצימבר.
כששמעת בפעם הראשונה את אינך יכולה של החלונות הגבוהים, וכמו שאמרת וכמו שאנחנו יודעים, זו באמת אבן דרך במוסיקה הישראלית, אמרת, אוי, מה הם עשו עם זה? או שחגגת את ההצלחה של השיר?
לא, חגגתי. קודם כל, אני קיבלתי מהם את המנגינה. זו הייתה מנגינה ששמולי קראוס כתב לפני המילים. ואז כתבתי את המילים, ואז שמעתי את הביצוע, שעד היום הוא נשמע חדש ורענן. לא, מאוד חגגתי, מאוד אהבתי את זה. אני אומר, בין הטקסטים שלי, שהייתי אמרו לי, תן לי את ה-20 טקסטים המעניינים שכתבת, הוא לא היה נכנס.
איך היא יכולה ככה סתם ללכת? איך היא יכולה לעזוב אותי? איך היא יכולה כי עכשיו שלכת? יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי. אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם תגידי לא אין לי תנאי, אפילו אם תגידי לך לך מעלה, אם רק תבקשי להרגיש בפעים את שחור את צמתם תרש על הפר, ואם תבקשי לא לבכות בלב
עכשיו ברדיו חיפה וב-99.5 חמש. איך שיר נולד? הסיפורים שמאחורי השירים. מגיש רועי כץ.
חזרנו לאולפן איך שיר נולד, הסיפורים מאחורי השירים, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם יורם תהרלב. יורם, אם יש דבר כזה DNA ישראלי, הרי שיהיה לי חבר, יהיה לי אח, ודאי שזור בתוך ה-DNA הזה. אלו המילים, הערכים, וכמובן הביצוע הנפלא של נתנאלה. אפשר באמת לדבר על תפקידו של המשורר, של הפזמונאי, בעיצוב, באפיון של DNA של מדינה?
אני מנסה להיות צנוע, אבל זה אפשר. זאת אומרת, אני חושב ששירים, ישנם שירים, שבעצם גם מייצרים את הזהות, וגם מתעדים את הזהות. זאת אומרת, הם שירים שבלעדיהם, הזהות הישראלית לא הייתה מה שהיא היום. זאת אומרת, אנשים מנסים לזהות את עצמם, מה אני הייתי לוקח לאי בודד? אז אומרים, יש, פעם היו אומרים, אני אקח את התנך. היום אף אחד לא אומר, אני אקח את התנך. זאת אומרת, זה דבר שהדור שלי היה ברור, לא היה ברור, בתיק שלך היה תנך, תמיד. היום זה לא זה. היום אני חושב שהמוזיקה היא הרבה יותר משמעותית שאנשים יקחו איתם. ובתוכם ישנם קבוצה של שירים שהם מעצבים, הייתי אומר, את הזהות הישראלית, את העצב הישראלי, את המאורעות הישראלים, את ההיות הישראליות. ביניהם, אתה אומר את חבר אליח, אבל אני חושב שבאמת שירים כמו גבעת התחמושת ויואל משה סלומון, שבאמת העלה אל המפה דמות שהמחנכים שלי ניסו להשכיח אותה. זאת אומרת, אני גדלתי בדור שבו העלייה השנייה התחילה את הכל. זאת אומרת, מחקו את העלייה הראשונה, אמרו, היה שם העיקרים שחיו על כספי הברון. לא, פתאום אני העליתי דמות נשכחת של בן אדם שאף אחד לא הכיר את שמו, ואמרתי, הוא היה לפניהם. אז אני חושב שזה חלק מהעיצוב של הזהות הישראלית נעשה על ידי שירים שעשו את זה. זאת אומרת, שיצרו גם את תחושה, גם תיעוד של הרגשות וגם תיעוד של מאורעות. אני חושב שלמשל שיר, שיר לשלום של ינקלה רוטבליט, הוא שיר שמכניס ממד חשוב מאוד לזהות הישראלית. זאת אומרת, עצם ההתנגדות אליו ועצם ההגנה עליו, הם יצרו מין, הייתי אומר, אבן דרך, שבלעדיה אי אפשר. אז אני אומר, יש כל מיני שירים כאלה, חלקם הם שירים שאני מזדהה איתם, חלקם שאני לא מזדהה איתם, לא משנה, אני חושב ששירים הם בין הדברים שמעצבים את הזהות הישראלית המשותפת. השירים ממלאים מקום מאוד מאוד חשוב, יותר חשוב מכמעט כל נאום של מנהיג פוליטי, והייתי אומר, אפילו לא הרבה יותר מאשר ספרים.
במקום שאליו אני הולך, היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבן לרגלי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? שט לי יד בעצרה, אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי אח. המקום שלך אני הולך, היו נשים, היו גברים, באהבה גדולה הייתה.
הייתה כמובן נתנאלה. איך שיר נולד, הסיפורים מאחורי השירים, אנחנו בספשייל חג עם יורם תהרלב. בוא נדבר קצת נוסטלגיה. למה אתה מתגעגע?
קודם כל אני אגיד לך משהו שאני פעם שמעתי ממישהו, ואני לא זוכר ממי ציטטו, שנוסטלגיה זה געגועים למקום שלא היית רוצה לחזור אליו. אז אין לי נוסטלגיה למקומות או למאורעות. יש לי כמיהה לתחושה, שגם היא לא הייתה לגמרי אמיתית, של הסולידריות. זאת אומרת, חסר לי מאוד סולידריות ישראלית, הצליחו לשבור אותה, היא לא קיימת היום, ואנחנו רואים אותה רק ברגעי משבר גדולים של אסון טבע או אסון או מלחמה, אז מתגלה הסולידריות הישראלית, אבל בחיי יום יום היא לא מתגלה, וזה מעציב אותי. אבל יכול להיות שגם זה הוא מין אשליה שאני טיפחתי לעצמי, שהסולידריות כן הייתה. זאת אומרת, יש לי מאמר שכתב אהרון דוד גורדון ב-1916, אני חושב, שהוא אומר, לאן נעלמה הסולידריות? זאת אומרת, תמיד דור היה חושב שבדור הקודם הסולידריות היה יותר חזקה. אבל אם אתה שואל אותי באופן כללי על, קורא לזה נוסטלגיה, מה חסר לי, מה שהיה פעם וחסר היום, זה הדבר הזה.
המבט שלך, אחורה, הוא מבט אוהב, הוא מבט ביקורתי. היית בן 10 כשקמה מדינת ישראל, גדלת בקיבוץ יגור, אז הקיבוצים היו בחזית העשייה הציונית, בחזית האתוס. זכית להצלחה מאוד מאוד גדולה, שלבים מוקדמים יחסית. אתה מסתכל ואומר, אך, הימים של פעם, הייתי חוזר לשם עכשיו, או שאתה מסתכל ומצליח לראות את הפגמים, מצליח לראות גם שהערבות ההדדית שדיברת עליה קצת, אולי באמת לא הייתה כל כך אמיתית, ושהיו הרבה הרבה דברים שליליים גם אז. איזה מבט זה, יורם?
בעיקר מבט של גאווה. הייתי אומר, על מה שנוצר, נוצר, זה היה חלום שלנו, חלום של ההורים שלנו, שתהיה מדינה, כמה מדינה מדהימה, מדהימה. זאת אומרת, עם כל הביקורת שיש לי עליה, ועל מה שקורה, ועל הפוליטיקה שהיא לא מותאמת לישראליות של היום, שלדעתי, המון דברים שיש לי עליהם ביקורת, אני, בסך הכל, יש בגאווה עצומה למה שהתגלה כאן, ליכולת העצומה של העם הזה לבנות ארץ, מדינה, לפתח אותה בצורה כזאת, אני לפעמים נזכר, היה שיר של אלתרמן שנקרא אנשי עלייה שנייה, איך שהם עוברים ורואים את הארץ היום, הם אמרו תמיד, אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה, ואף אחד לא האמין להם, היום הם עוברים והם גאים, וכולם מתפעלים מהכל, ואנשים אומרים, מה יש להתפעל? זה כל כך טבעי שזה קרה. אני חש את התחושה הזאת גם כן. זאת אומרת, קרה כאן דבר ענק, שהוא יהיה אבן שואבת לכל הדורות של היהודים.
יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו, זה האיש אשר יראה, ואליה לא יבוא, יעלה. גיבול יעלה נורא המלך, יעלה נורא המלך, והחרב בלבבו, יעלה ויבוא.
ואני רואה, יורם תהרלב, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, ויש לי בקשה שדומני שתתנגד לה, אבל תנסה בכל זאת.
אני מפחד.
תבחר שיר אהוב במיוחד שלך, כזה שאתה מחובר אליו. ברור לי, אתה יודע, כולם היו בניך, אבל שיר אחד שהוא ראשון בין שווים.
זה נורא נורא קשה, זאת אמת. שלי, לא בגלל שיש לי הרבה שירים שאני אוהב אותם. אני, קשה לי להגיד, אתה יודע מה, אבל אולי שיר שנתן ביטוי לפני 40 שנה כתבתי אותו לתחושות שלי, זה השיר אהבה ציון. שיר, לדעתי, אחד השירים היחידים שכתבתי שיש בו סתירה וביקורת על הכיוון ההתפתחות של החברה הישראלית, ואולי זה יהיה נחמד לשמוע אותו.
אני רוצה לתרום אחד משל עצמי.
אוקיי.
כשהלך לעולמו אריק איינשטיין, כמעט הופתעתי מזה שלא השמיעו יותר את יואל משה סלומון. כי נדמה לי שזה גם שיר עם מילים נפלאות וגם עם לחן מדהים. ואמרתי, הייתי שומע אותו יותר, הייתי רוצה לשמוע אותו יותר.
גם אני, גם אני. אני באמת, כשעשו את כל המצעדים של שירי אריק איינשטיין, הפתיע אותי מאוד, באמת, העובדה שהשירים האהובים ביותר שלו, זה השירים שהוא כתב את המילים שלהם. זה מדהים. כי טובי הכותבים כתבו לו את הטקסטים. וכשאתה רואה מה השירים שהקהל אהב באריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם, אני...
סלעת.
סלעת, ואני אוהב את הקוסטי שלי, ואני... השירים שהוא כתב את המילים שלהם בצורה מאוד... או אוף גוזל. הם השירים האהובים ביותר על הקהל. אז אני גם כן הייתי רוצה שישמעו יותר את ה... שיר שאני כתבתי לו, את יואל משה סלומון. אז אולי זאת ההזדמנות, נשמע את יואל משה סלומון.
יורם תהרלב, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן רדיו חיפה. תודה אדוני וחג שמח.
תודה רבה לך.
אבנה איתם רחב מזרקי הדוקטור הקסור לאורך הירקון הרוח שר בקנה הסור ליד ומלבס הם חנו בלב ביצות וסבר ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה איני שומע ציפורים וזה סימן נורא עם ציפורים אינן נראות המוות פה מולה כדאי לצאת מפה מהר הנה אני עולה קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על בריאותו והרי אם שלושתם יצאו ושוב להעיר איתו סלומון ושתי עיניו הוזות אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת והוא נשאר על הגבעה ובין חצות ל... צלחו לסלומון כנפיים של ציפור לאן הוא אך, לאן פרח אין איש אשר ידע אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים ויש אומרים כי עד היום
אורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון